שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לעולם על פי ג'ימי, סדרת הפודקאסטים מבית אין הדג על החיים והקריירה של אחד ג'יימס ג'ימי, אל תקראו לי ג'ים, סטוארט. אני תום שפירה ואיתי
יונתן צוריה. אנחנו לא מדברים יותר, כאילו אנחנו כאילו אני אמרת שמדברים על החיים שלו, אני מניח שזה כאילו נכון, אבל לא ממש גם כזה. איננו את הפרק כשג'ימי היה קטן, הוא אהב לשחק בפאזלים
כאילו, אתה אומר, אנחנו לא יכולים לעשות פרק על הסרטים המשפחתיים שלו מכשהוא היה בן 5-6, כי חבל, תכננתי כבר להשיג אותם, אבל נו בסדר.
והפעם על מה אנחנו מדברים, תום?
ובכן, השנה היא 1940, אמריקה במלחמה, ובקרוב מאוד מר סטוארט יהיה גם הוא במלחמה, אבל בינתיים הוא במוד מאוד רומנטי. סליחה, אמריקה לא במלחמה, אמריקה במלחמה רק ב-1941. העולם במלחמה מינוס אמריקה, שכרגע בעיקר שולחת כל מיני מוצרים לכל מיני מדינות שהיא תומכת בהם, אבל בקרוב היא תהיה במלחמה, ואז גם ג'ימי יהיה במלחמה, אבל עד אז הוא במוד מאוד רומנטי עם The Shop Around the Corner, החנות מעבר לפינה, שנכתב ובוים על ידי ארנסט לוביך.
לוביץ', לא?
לוביך. לוביך. מבוסס על מחזה משנת 1937 של, וואה, אני הולך לנסות לבטא את זה וזה יהיה מצחיק, מיקלוס לז'לו. לז'לו. ובסרט משחקים, כאמור, ג'יימס סטוארט, ויחד איתו מרגרט סליבן, פרנק מורגן, ג'וזף שידוקרט, שרה היידן, פליקס ברסט, וויליאם טרייסי, אינז קורטני, ואחרים ואחרים. אגב, למקרה שלא הזנתם לפרק הפותח של הסדרה, או לפרקים קודמים בפודקאסטים שלנו, רק נציין, יהיו ספוילרים, אז אם עוד לא ראיתם את הסרט, תעצרו את הפרק, תחזרו אלינו, ואז אפשר להקשיב. יפה, עשיתם את זה? טוב מאוד.
הסרט עצמו הוא על חנות שנמצאת מעבר לפינה. החנות נמצאת בהונגריה, כלומר אני מניח שזה בגלל הרקע של הבמאי, שהוא נראה לי מהאירופאים האלה שברחו לארצות הברית.
זה מבוסס על מחזה של תיאטרון הונגרי, כאילו, אז זה מתבקש.
כן, אבל יכלו, אתה יודע, לעשות את השינויים המתאימים. כאילו, זה מאוד כזה, כן, כולנו הונגרים, וזה מאוד, אף אחד לא מנסה להיות הונגרי. כאילו, זה מאוד ג'ימי סטוארט בחנות, והכל תכלס מאוד, אני לא יודע אם ספציפית אמריקאי, אבל נקרא לזה אוניברסלית מערבי.
כאילו, בעל החנות מנסה מבטא, אתה יודע, כזה, מזרח אירופאי כללי גנרי כזה, אבל אם אתה אומר לנו שג'ימי סטוארט, בכל מקום שהוא לא המישורים השטוחים של המרכז אמריקה, הם יגידו לך כזה, על מי אתה מנסה לעבוד? זה ג'ימי. הוא יכול להיות אפילו אמריקאי מחלק אחר של אמריקה. כשמנסה לשחק, הזכרתי בפרק הקודם מישהו משיקגו, והוא מנסה לאמת מבטא שיקגוי, זה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם. סי?
אבל בכלליות יש משהו בכל השחקנים, שכל אחד די זורם עם מבטא משלו, וכזה, זה קצת כאילו לא בכוונה, אבל קצת האפקט שיש לסטלין מת, שפשוט כזה, אתם בהונגריה. מה גורם לזה שאתם בהונגריה? שום סממן כלשהו.
אם כי יש צורך לציין, כאמור, השנה 1940, המחזה יצא ב-1937, סטלין חי. סטלין חי לגמרי. במקרה הזה זה כמעט ההפך מסטלין מת. אפשר היה לקרוא לסרט הזה סטלין חי. ואומנם כאילו סטלין לא מופיע בו, אבל הכותר הזה לא יהיה שקרי. לא יותר מהעובדה שהחנות מעבר לפינה. החנות מעבר לפינה זה נכון. סטלין חי, זה גם נכון. לעומת זאת, לרימיק המאוחר של הסרט הזה, אגב, שאתם אולי מכירים, קראו You've Got Mail, וזה מוזר לחשוב שהרימיק נראה עכשיו יותר מיושן מהסרט המקורי. כי הסרט המקורי הוא פשוט כזה, הם עובדים ביחד בחנות, זה משהו שיכול לקרות גם בימינו. וכן, הם מחליפים מכתבים, אבל זה חלק פחות מרכזי בעלילה ממה שאפשר לחשוב. ולעומת זאת, You've Got Mail הוא כל כך ספציפי ל-98-99 שנה שבה הוא יצא, ששנתיים אחרי זה זה כבר כל סוממן האינטרנט שאתה נוסע להתייחס אליו כבר לא קיים.
כן, אני רוצה לציין בהקשר הזה שאמרת העלילה של המכתבים היא מאוד משנית, וזה בכלליות נכון קצת על החנות מעבר לפינה, שהוא מוצג כסרט רומנטי, אבל הרומנטיקה בו ממש לא משהו. כאילו, אני חושב שגם זה למה קצת הייתי יותר קרר עליו בצפייה הראשונה, ובצפייה הזאת קצת יותר נפתחתי אליו. כי כשצופים בו כסרט קטן על העולם של חנות קטנה ואנשים שבתוכה, הוא סרט ממש חמוד, האנשים ממש חמודים, אין לי תלונות. כשזה נהיה הסרט הרומנטי, אז כזה, זה לא ממש עובד. וברגעים הרומנטיים, זה לא ממש עובד. זה לא מגיע למקומות שסרטים רומנטיים באותה תקופה ידעו להגיע, של דברים ממש ממש לא בסדר, אבל כזה, אין להם את המשיכה הזאת באמת, והרגעים הרומנטיים נורא מוזרים, כלומר, הרגע הרומנטי, אחד הרגעים הרומנטיים הגדולים, מתנהל כולו כשג'ימי יודע, כאילו מאוד משחק בה, במובן קצת מעצבן, וזה רק סצנה אחת, הם לא מושכים את זה יותר מדי, תודה לאל, אבל זה עדיין יש בזה משהו מתסכל. האמת היא לא, זה ממש חצי שעה של סרט לדעתי. הוא יודע והיא לא.
תראה, ב-You've Got Mail אני חושב שזה אפילו יותר מזה שהוא יודע והיא לא. זה כמעט חצי סרט.
אז את זה אני דווקא לא ראיתי עדיין.
לא ראיתי את הסרט הוא?
לא.
זה עוד פעם, סרט שהוא מאוד של זמנו, אם כי כמו סטלין חי, שזה עכשיו השם האלטרנטיבי של שפר אנד קורנר, גם הוא משום הכולל רודנים היסטוריים חשובים מאוד לעלילה, כי הדמות האימאית של הבחורה, כאילו המנטורית שלו או משהו כזה, מסתבר יצא עם פרנקו.
כן, יש משהו מוזר. משהו
פשוט מוזכר, כי בדרך אגב אני כזה, רגע סרט, אתה לא יכול פשוט כזה, יצאתי עם רודן רצחני שהרג, אני לא יודע כמה אנשים, כאילו, ואף אחד נגיד כזה, השיפוט שלה מאוד לקוי לכל הפחות. אז כן, העלילה של הסרט, ג'ימי שלנו הוא אלפרד, שהוא המוכר הכי טוב בחנות לפיצ'יפקס בעיקר, כאילו, טכנית זה leather goods, אבל יש שם הכל מהכל פחות או יותר.
כן, זה סוג של קולבו כזה, כלומר, נראה לי שגם יש להם תרופות באיזשהו שלב שהם מתייחסים אליהם, כאילו זה מעין כזה משביר לצרכן כזה בקומה הזאת, יש לי זה, אבל כאילו יותר בחנות קטנה, ויותר על בסיס מה שהוא השיג עכשיו.
כן, ומנהל החנות זה הוגו מטצ'ק, שכל הזמן מתלונן שאוי, אנחנו לא צריכים למכור כלום ואין לנו כסף, אבל עכשיו, למרות שהוא בעל חנות פרטית, הוא מצליח להסיק כמות נאה של אנשים בכל, אתה יודע, בכל יום, ולמרות שאין כמעט עבודה, כאילו אנשים האלה באמת אין להם הרבה עבודה, הם בעיקר מחליפים שנינויות אחד עם השני, ויום אחד נכנסת לחנות, קוראים לה קלרה, נכון? כן. קלרה, מרגרט סלוון. סולוון?
אני לא סגור. סליבן, לא?
אני לא רואה שם איי, זה מה ש... סולוון? בכל אופן, היא נכנסת לחנות, והיא גם כן מחפשת עבודה, וכולם אומרים לה, תשמעי, לא, מקום כבר מלא, אין עבודה, לכל אחד איתנו יש כבר טיפוס אישי די מוגדר, יש את הרציני, יש את הנער, כאילו שמקווה להיות מנהל יום אחד בעצמו, יש את זה שכל הקטע שלו זה להיות קריט מטרידן, אבל זה 1940, אז עדיין לא פיתחנו שפה לדבר על זה בדיוק. אבל היא מצליחה איכשהו למכור את הפיצ'יפקס האחד שכולם מסכימים, שהוא היום ונורא, תיבה מוזיקלית מנגנת. ואני חייב להגיד, זה מסוג הסצנות שאם הייתי מראה אותם בסמינר מחירות, כולם היו מוחאים כפיים, כי זה די גאוני איך שהיא מצליחה למכור את הדבר הנוראי הזה. והיא מיד מקבלת עבודה, מה שמאוד מאוד מעצבן את אלפרד, כי הוא היה מספר אחד בחנות עד עכשיו, ופתאום הוא צריך להתחרות עם הבחורה הנודניקית הזאת, הגסת רוח הזאת.
אני לא חושב שזה רק קטע של להתחרות, אני חושב שבאמת יש כאן עניין, שלא מדברים עליו הרבה, אבל כאילו אני חושב שמה שמעצבן אותם באמת זה איזשהו עניין של גישות, כלומר אלפרד, כל השיח באמת מסיע לקופסאות האלה מדבר אלפרד באיזשהו מקום על גישה כמעט ערכית, כלומר אנחנו לא רוצים למכור משהו שהוא גרוע. אנחנו לא רוצים לשקר, וכאילו, תקשיב, זה לא טוב. ויש כאן איזשהו ערך שכאילו זה מוצר פגום, אנחנו לא צריכים למכור אותו, אנחנו לא צריכים להסיק אותו. והיא באיזשהו מקום, פשוט בגלל שהיא בסיטואציה יותר נואשת, כאילו משכנעת שכן יש מה למכור פה וכן יש, ואז כאילו זה מאוד מתסכל את אלפרד, במובן גם שכזה, זה הייתה המלצה שלו, היה לו פילוסופיה שלמה, ואז היא באה וכאילו מפוצצת לו את הבלון במחי סצנה מאוד מוצלחת של מחירה, שאני מאוד הפתעתי אגב בעיקר, למה לא מכרו את זה אחר כך ככה? כלומר, היא מוכרת את זה כמשהו אחר לחלוטין, מה שזה אמור להיות, אבל אז הם עדיין מוכרים את זה כקופסאות סיגריות, ולא הבנתי את הקפיצה הזאת, בכלל.
כן, תשמע, אין לי כל כך מה להגיד. אני חושב שזה לא כזה משנה, כי עיקר הסרט הוא סביב כאמור, השנויות והחלפת מילים, זה מה שהיו קוראים לו סקרובול, אני מניח, כן? וזה באמת עובד בעיקר דבר ראשון על על ההצלחה של שני השחקנים. כאילו, אתה אומר שאתה לא התלהבת אותו מדי מהרומנטיקה, אבל אני חושב שבאופן כללי, בין אלפרד וקלרה, אני חושב יש יחסים די טובים בקטע של יחסי דמויות, של איך שהדיאלוגים שלהם מתפתחים, ואיך שהקשר שלהם לאט לאט נבנה, וחוץ מזה, יש לך את לוביץ', שהוא במאי נהדר של שחקנים ודמויות, במאי מאוד מאוד אנושי, כזה שמצליח לתת לכל דמות, גם לדמויות הכי משניות ומעצבנות, כאילו עוד פעם, פפי אמור להיות בלתי נסבל לחלוטין. איך שהדמות בנויה אמור להיות בלתי נסבל לחלוטין, הסרט גורם לו לעבוד, והקטע לקראת הסוף, שבו הוא מקבל את הסמכות שלו, וכולו מתנפח, אתה ממש שמח בשבילו, כאילו, במקום להיות כזה, נו, אני לא מאמין שמדמין לנו כזה עוד מקום.
אני אגיד זאת כך, אני כן חושב שהדיאלוגי ביניהם כעובדים הם מאוד מוצלחים. כלומר שהם co-workers בדינמיקה מאוד טובה. אבל זה לא מצליח להיות דינמיקה רומנטית. כלומר שמגיעים לחמש דקות האחרונות הם צריכים להיות זוג, שם זה לא יודע, מתפרק, אבל שם זה החלק שלא מצליח להתרומם עבורי. וזה בניגוד לשני סרטים אחרים מאותה תקופה, רומנטיים עם ג'ימי סטוארט, שנראה לי באותה תקופה בכלליות היה מאוד איזשהו לידינג מן רומנטי, אחד זה אחד שלו זכה באוסקר, הוא יצא באותה שנה עם The Shop Around the Corner, וזה סיפור פילדלפיה, והשני שהוא הכי רומנטי שלו, כאילו, והוא סרט דווקא פחות מוכר, מעט ג'ור שבוים, לא יודע, מעט ג'ורג' סטיבנס, שעשה את שיין, והוא נקרא Vivacious Lady, אישה עסיסית, ושם זה ממש הסרט הכי רומנטי, שהוא הכי מאוהב מעל הראש, והכימיה שלו הוא שם עם ג'ינג'ר רוג'רס, פרד וג'ינג'ר, והם ממש מעולים ביחד, וזה סרט שאני חושב כאילו פחות טוב באיזשהו מקום, כי הוא מאוד כאילו קומדיית עממית מטומטמת, במובן הזה, כלומר הוא מאוד מאוד מקווה נמוך, אבל מבחינת להציג את ג'ימי כרומנטיקן הכי טוב, אז כאילו שזה קצת התמה הלא רשמית או הכן רשמית של הפרק, אז זה הסרט שעשה לי את הכי עבודה בצפייה המחודשת, כי עשיתי צפייה מחודשת, כאילו ראיתי אותו לפעם הראשונה ואת שני הסרטים האחרים שוב פעם, וסיפור פילדלפיה מאוד, היה לי יותר קשה איתו הפעם, איכשהו. אני עדיין מאוד אהבתי אותו, אבל כאילו הוא באמת עוד כבד בדיאלוגים, ואם אתה רגע לא עומד בקצב שלו, הוא כאילו טס ועזב את התחנה.
תמיד אתה מאוד משפיל אותי עם כמות המחקר שאתה עושה, ואני כזה, ראיתי את הסרט, מתישהו, אני יכול לדבר עליו קצת.
אבל בוא... כן, דבר.
בוא נדבר על ג'ימי, כאילו, ובאמת, זה 1940, הוא כוכב, כן?
כן, בשלב הזה, בטח ב-1940, שהוא בדרך לזכות באוסקר, זה כזה השנה שלו, אפשר לקרוא את זה מאחרות באיזשהו מובן.
כן, אני חושב שהזכרנו את זה בפרק שעבר, שהיה לו המון המון כאילו סרטים בשנה הזאת, וכולם, או כמעט כולם, הפכו, נחקקו בדברי הימים כקלאסיקות.
כן.
וזה מעניין לראות איך זה האישיות שלו, אתה יודע, הייתה כל כך מובנית ואיכשהו כל כך גמישה, שהבחור שהוא שיחק בדסטרי רייד זה גן, מין כזה, אתה יודע, בחור גם כן נחמד, אבל עם משהו הרבה יותר קשוח בפנים, ופה רוב הסרט מוסס הזה שאלפרד הוא בלי הקשיחות הזאת, כאילו, יש לו כבוד עצמי, ויש לו דרישות, ויש לו כזה ערכים, אבל הוא לא מישהו שאתה מפחד שהוא, אתה יודע, יום אחד ידחפו אותו מדי והוא ישלוף אקדח, או שהוא נדרש לאלימות, או אפילו נדרש להיות קשוח. להפך, לאורך רוב הסרט, קלרה היא זאת שדוחפת אותו, והיא לא מקבלת הרבה דחיפות בחזרה, עד שהוא יודע יותר ממנה, כאילו, על טיב היחסים ביניהם, וגם אז זה לא כזה, אתה יודע, אני משתלט פה, אלא יותר כזה, או, רגע, אני צריך להיות גמיש באופן אחר פתאום.
כן. אני מגלה פה עכשיו שאני עובר על הקריירה שלו שוב פעם, שהוא בכלליות אהב להסתחבק עם מרגרט סולבן, ויש להם לכל הפחות ממה שאני רואה פה, שבפוסטרים הישנים האלה שהשם הם הרוח בעצום, עוד שני סרטים איתה, אחד ממש באותה שנה, וזה סרט דרמה על נאצים, אז כאילו לא בדיוק אותו דבר, אבל... נראה כאילו שהיה להם, אני מתעניין אם הם יצאו באותה תקופה, וזה היה כאילו דחיפה של האולפנים, או סתם אהבו כזה היו צמד שחקנים שהסתדר. אני אלך, אני אעשה קצת גיגול ברשותך.
אני מרשה לך לגגל, ובינתיים אני אדבר על זה ש... עוד פעם, הרעיון של ג'ימי סטוורט ככוכב, מין כזאת האמרה של, אתה יודע, כוכב לא משחק, כוכב פשוט קיים, והסרט נבנה סביבו, אבל אצל ג'ימי סטוורט זה לא מרגיש ככה, כי במיוחד, עוד פעם, ראיתי קצת יותר רחוק, ראיתי כמה מסרטי אני עיתונאי קשוח שלו, וכמה מסרטי אנטוני מן אני במערבון קשוח שלו, התחלתי לראות לאחרונה את Flight of the Phoenix, לפני שהקלטנו את זה, זה מדהים כמה סטוורט מצליח להגמיש את עצמו, ואיכשהו אתה תמיד מזהה שזה ג'ימי סטוורט, כאילו הסרטים אף פעם לא מנסים להסתיר את זה, אבל כמה אישיות שלו, בתור סלבריטאי לא משתלטת על התפקידים, לא משתלטת על הסרט, אלא מתאימה את עצמה לכל צורך של היוצרים.
כן, אני מסכים איתך שבאמת כאילו אני חושב שקצת שאנחנו מדברים על כוכב קולנוע באיזשהו מקום, זה קצת כאילו באידיאל מה שאנחנו מדברים עליו, ויש עוד שחקנים כאילו, לא היחיד, אבל כאילו עם השנים אנחנו קצת דרשנו יותר באיזשהו מקום. כלומר, תום קרוז, אז כאילו פעם הוא באמת היה יותר גמיש, אבל לאחרונה הוא מאוד כזה, אני תום קרוז, אני עושה דברים מטורפים, thanks you for watching my movie, וכאילו האופי של הדמות הוא כמעט לא רלוונטי במובן מסוים, למרות שהוא כן יכול להיות שחקן טוב כשהוא רוצה. כלומר, אני חושב שאולי דוגמה האחרונה ממש של זה, שאני יכול לחשוב עליה, היא כזה... שהוא לא ממש שחקן, אבל הוא כן כוכב, זה נגיד ג'ק ניקולסונים. שכזה ג'ק ניקולסון, אני מאוד אוהב אותו. הוא לא יכול להיות לא ג'ק ניקולסון. יש לו את המבט המחרסמי הזה, תמיד. וכאילו, גם בהופעות הגדולות שלו, והן באמת הופעות גדולות, הוא לא פצ'ינו, לא דה נירו, של מישהו שאתה מסתכל עליו וכזה, וואו, זה היה פצ'ינו, זה היה דה נירו, זה... מה קרה כאן? זה כאילו, זה ג'ק ניקולסון. הוא עושה דברים שג'ק ניקולסון עושה, יש לו גם כאילו תזמונים מאוד מוצלחים, קומיים, תזמונים אפלים, אבל זה הכל במגבלת הג'ק ניקולסון. וכאילו קשה לי לחשוב ממש על שחקן שעושה את זה באותה צורה. כלומר, או שיש לנו סרט שבאמת שבנוי סביב לפורסונה, נגיד אדם סנדלר. כאילו שסרטי אדם סנדלר, שאנחנו מדברים, כאילו לא הסרטים, עושה סרט טוב, הסרטי אדם סנדלר במרכאות הם מאוד, אדם סנדלר עושה בערך את אותה דמות, כאילו. מצד אחד, וכאילו כמו שאנחנו אומרים, וכמו שאנחנו נראה במשך הפודקאסט, סרטי ג'ימי סטוארט הם בו זמנית משהו מקובע ומשהו גמיש. אני סתם חוזר אחריך, אני מרגיש, אני אומר את זה מילים אחרות, אבל אני לא הוספתי באמת משהו.
לא, לא, לא. כאילו, אתה לא אומר את זה במילים אחרות, אתה פשוט משנה את סדר המילים, וחוזר על משהו. זה לא פליגט.
זה לא פליגט אם זה בפודקאסט.
אבל אני רוצה שתסביר לי עוד יותר, כאילו, על הקטע הרומנטי שלו, אני אשלחה, כי עוד פעם, אתה אומר שהסרט עבד בשבילך בלי שאלמנט הרומנטי יעבור, וזה למרות שרוב האנשים יקראו לסרט הזה קומדיה רומנטית, או דרמה, כאילו, או אפילו דרמה רומנטית עם קצת ניחות, כאילו.
כן, כן, כאילו, אתה נכנס לויקיפדיה, American Romantic Comedy Film. אוקיי, אבל בוא שאני נתתח את זה תכלס. המזכירים שיש להם מכתבים בתחילת הסרט, ואז די שוכחים מזה, למשך כמעט שעה. זה עולה כסיטואציה קומית בערך בדקה מה 40, כי שניהם צריכים לצאת לאותו דייט, אבל החנות צריכה לעבוד עד מאוחר. עד אז, כאמור, אין ביניהם דינמיקה רומנטית בכלל. כלומר, אבל גם אנחנו כקהל עדיין לדעתי לא יודעים שזה אותו איש. לדעתי בשלב הזה, אני לא סגור על זה. יכול להיות שאנחנו כבר יודעים, אבל אז המתח הרומנטי, או שהוא בכלל לא קיים, שוב, אני יודע שאני לא זוכר, או שהוא קיים בעיקר אצל הצופים. כלומר, אתה יודע, זה קצת כמו לראות כאילו מרחוק זוג בובות וכזה, הולך לקרות משהו, אבל המתח הרומנטי לא נמצא שם בדברים שהם עושים. פשוט אנחנו יודעים שזה יקרה, כי אנחנו יודעים שזה קומדיה רומנטית, ואנחנו יודעים שבסוף הם יהיו זוג אוהבים.
דבר ראשון, בבקשה לא להעליב את קרמיט ומיס פיגי, מהזוגות הרומנטיים הגדולים של, של, של הוליווד, עם כזה, זה רק זוג בובות. בבקשה, אדוני, that's slander.
אני מצטער. אוקיי, ואז כשמתחיל העלילה שלהם, 10 דקות בערך לתוך זה שיש את הסיפור שהוא מבין שזאת היא, והוא נכנס לדייט והוא מנסה להגיד לה בדייט, והוא לא מצליח כי זה הכל כזה סקרובול רומנטי, הבוס שלהם מנסה להתאבד, אוקיי? ספוילרים, אבל אמרנו. וכזה, זה לוקח כזה רבע שעה נכבדת מתוך העלילה, שג'ימי חוזר ועכשיו הוא הבוס של החנות והוא מעיף את ה... מניאק של החנות לכל הרוחות, ואז הסרט כזה נזכר, נכון, אני קומדיה רומנטית, ישנו עלילה רומנטית שצריך לחזור אליה, והוא חוזר אליה באמת וסוגר את זה כזה ב10 דקות האחרונות. אבל כבר היו קומדיות רומנטית אז, אנחנו רואים מה זה קומדיה רומנטית, גם אז היו מוסכמות מסוימות לגבי זה, והסרט הוא לא על, כאילו, אין כאן את הביטים של הם מתאהבים, אבל אז קורה משהו, אז הם לא יכולים להיות ביחד, או שהם רוצים להיות ביחד, והם מתחתנים, אבל כאילו, מעבר לזה שרק בסוף הם נהיים זוג, שזה עוד כאילו, כן אפשר להגיד, קונבנציה מסוימת של קומדיות רומנטיות, רוב הסרט לא עוסק בשאלה האם ומתי הם יהיו זוג. זאת שאלה שיש בסרט, וזה, אגב, לדעתי חלק מה שהופך אותו לסרט טוב, שזה לא הדבר העיקרי שלו. אבל הרבה מהסרט עוסק באמת בגורל החנות, האנשים הקטנים, המוכר הזקן שרק מנסה לברוד מכולם, הדינמיקה של ג'ימי סטוארט עם המנהל היא לדעתי כמעט הרבה יותר משמעותית מהדינמיקה שלו עם מרגרט סוליבן. כלומר, זה שהמנהל מפטר אותו וג'ימי לא יודע למה, זה סצנה מאוד רגשית וחזקה. כמעט יותר מהסצנה הרומנטית בסוף, כלומר זה כזה, מה עשיתי רע? כאילו הוא לא בוכה, אבל כאילו כזה, מה עשיתי רע? וכזה...
מר סמית הולך להונגריה.
כן, ואז שמגלים באמת מה קורה, והוא כמעט מתאבד, ופפי מציל אותו, זה מאוד מתעסק בדברים האלה. אם זה הקומדיה רומנטית, לכאורה, הקליימקס הזה, שהוא ממש חתיכת קליימקס, היה איכשהו קשור לרומנטיקה שלהם.
יודע מה אני מסכים, כאילו באמת... אני לא אגיד שלא אהבתי את היחסים ביניהם, כי שוב, אני פשוט חושב שזה זוג שחקנים מאוד טובים, שאתה יודע, גם אם העלילה לא מפוקסת סביבם, מצליחים לגרום לזה לעבוד, אבל כן, כל מה שמסביב עובד יותר טוב, ונותן לסרט הזה שוב, מה שאני אוהב בסרטים, זה שהם יוצרים לי תחושה של עולם שיש בו חיים מעבר למה שקורה על המסך. ובדרך כלל הדוגמאות שאני אשתמש בהם, זה סרטי פנטזיה ומדע בדיוני גדולים שאתה יודע כזה, אתה נכנס ואף אחד לא מסביר לך את החוקים, אלא נותנים לך להבין דרך הסיפור כאילו איך הם מתרחשים, והדוגמה הכי מוכרת היא סטאר וורס המקורי, שבו זה כזה, אתה נכנס לסרט וזורקים עליך שורה של מושגים, ואתה לא צריך להבין מה זה, זה היה של סבא שלך בקלון וורס, ומה זה היה הסנאט לפני שהאימפריה השתלטה, כי מתוך העלילה והאירועים ברור מה קורה, וכל ניסיון להסביר רק גורע, או... עוד דוגמה מהשנים האחרונות יותר, מקס הזוהם כביש הזעם, שבו יש כל כך הרבה מהמבנים חברתיים וקבוצות ותת קבוצות שפועלים אחד נגד השני, ואתה מהר מאוד מבין למה כל אחד עושה משהו, בלי צורך להסביר את זה. והחנות מעבר לפינה זה קצת מרגיש לי ככה, של אנחנו לא, אף אחד לא עוצר ואומר לך, זה פפי, הוא מתנהג ככה וככה כי הוא ככה, כן? זה... מר הוגו מטאצ'ק בא לחנות שמגיע כל יום במונית ומשלם כך וכך וכזה. לא, אתה רואה את הדברים והיחסים בין הדמויות כבר בנויים כשאתה נמצא שם. במידה רבה אנחנו קצת בנעליים של קלרה, של אנחנו נכנסים לעולם הזה בלי להכיר אותו, ואנחנו, אבל אנחנו מהר מאוד מבינים כאילו איך הוא עובד.
כן, זה לחלוטין זה פשוט כתיבה מעולה, כאילו באמת, מה שאתה מתאר אותו זה באמת, אין לי בעיות גדולות עם הכתיבה כאן, בעיקר בדינמיקה של החנות, כמו שאתה אומר שהיא מרגישה מאוד כמו עולם קטן משלה, וכאילו, הרבה מהדמויות כאן הן שטחיות במובן מסוים, אין להם המון מאפיינים, או שיש להם מאפיין אחד והוא מאוד שטחי, אבל הוא מאפיין מאוד חזק, והוא בנוי בצורה אמינה, מספיק, כשכמו שאתה אומר, זה מרגיש כמו, כאילו, עולם קטן אחד, כאילו, יש סיבה באמת למה לא קראו לזה You've Got Mail, שזה כאילו לכאורה היה אפשרי גם אז, אלא The Shop Around the Corner, כי זה עולם קטן של החנות מסביב לפינה, והמאורעות שקרו בה, והדברים שקורים בה, ואתה יודע, אתה מרגיש גם את כל התחרות, בלי לראות אי פעם את המתחרים, זה מאוד דברים קטנים כאלה, שבאמת מרגישים שכאילו, זה לא רק סרט על הגיבורים הראשיים, וזה כאילו גם למה בסופו של דבר לא כזה אכפת לי שהסרט מבחינתי הוא לא להיט רומנטי, כי באמת זה עובד, כאילו זה, כסרט זה עובד, אז זה מה שחשוב. וזה מאוד סרט נחמד. וזהו, זה מה שיש לי בסך הכל.
זה כזה סרט נחמד.
אבל אני רוצה להגיד משהו, אני לא רוצה לזלזל בסרטים נחמדים, כאילו אתה אומר את זה כזה, אתה אומר ככה, אבל סרטים נחמדים זה אוצר לאומי, כלומר...
הסרט הזה אני חושב באמת כאילו בנשיונל רג'יסטרי, לא?
כן, אבל...
מה שפך אותו באופן רשמי לכזה אוצר לאומי של ארצות הברית.
אבל כאילו, אתה יודע, זה סרטים כאילו מאוד מאוד לאחרונה, אפילו בימינו, בגלל שאנחנו נהיינו כל כך צילים, אז יש להם איזשהו כאילו, כל סרט שמציג איזשהו חזון יותר אנושי, אז הוא ממש כאילו עפים עליו, ומדי פעם מרגיש לי שזה אפילו קצת יתר על המידה, אבל כן, סרטים שבאמת יש בהם בסיס נחמד, אבל הם לא מפחדים גם לגעת בקצוות הלא נחמדים של האנושות. כלומר... אז זה משהו שהוא טוב, כלומר זה סרט שמאמין ביושרה ויש לו ערכים, אבל הוא לא סרט תקיף, הוא לא סרט מלוכלך, הוא לא סרט נבזי, כלומר אפילו הדמות הרשעה פה, כן? ויש פה את הדמות הרשעה, היחס שהיא זוכה לו הוא בסופו של דבר יחס הגון בסך הכל, כלומר הסצנת ההשפלה הגדולה, אתה יודע, לא נגמרת עם איזה ביצה לפנים, או כל מיני דברים שעשו בקומדיות אז, כאילו, כן, יכלו לו ממש, אתה יודע, לבעוט אותו, להוריד אותם מכנסיים, ולצעוק עליו, וכל הרחוב צוחק עליו. כאילו, פשוט העיפו אותו מהחנות, בצורה קצת אגרסיבית, אבל הגונה בסך הכל. ויש משהו ביסוד הזה, של סרט שהוא באמת לא נחמד בקטע שלה, נחמד, אלא הוא נחמד. הוא משהו במהות שלו, היא מהות נחמדה, שאני אוהב. וכאילו כאמור הוא לא קומדיה רומנטית אהובה עליי, הוא לא סרט אהוב עליי, לא סרט אהוב נשות ה-40, אבל אני אוהב סרטים נחמדים, אז כאילו אני מדבר עליו כאן מילים לא נחמדות, אבל אני בסך הכל מאוד בעדו.
כאילו יש שני דברים שאני חושב עליהם בהקשר של, אתה יודע, התקופה שלנו, ושבימינו סרט כזה היה הולך לנטפליקס, אתה יודע, עוד לפני הקורונה.
אוי, כן.
אלא מראש כזה, זה קומדיה רומנטית, אתה יודע, אין שום פיצוצים או קרבות, אין קרן כחולה לשמיים, אין את היקום הסינמטי של מעבר לפינה.
אלא אם כן זה רימייק, טוב, אי אפשר לעשות את זה רימייק החלפת מגדר, אז אולי אם זה הרימייק, כולם הם, לא יודע, משהו, כאילו, מיעוט כלשהו זה, אבל כן, תמשיך.
אבל מעבר לזה, אנחנו כל הזמן מדברים, כאילו אנחנו, יש באופן כללי המון המון דיונים על, אתה יודע, כזה, אתה יודע, המצב לאט לאט משתפר, יש יותר, אתה יודע, תפקידים לנשים בהוליווד, וזה כזה, יש התקדמות חברתית, אני חושב, בהרבה מובנים, אבל כשאתה מסתכל על הרבה מהסרטים הקלאסיים האלה, הדמות של קלרה הרבה יותר חזקה פה מאשר שהיא הייתה ברימייק בשנת 1998. היה לה, נתנו לה להיות הרבה יותר חדה, והקטע שבו היא תוקפת כאילו את אלפרד ואומרת לו insignificant little clerk, כאילו הסרט נותן לה להתאחזר אליו.
כן, אני יכול להגיד על זה כמה דברים, שקודם כל אנחנו צריכים לזכור ש, כלומר השאלה כאן היא באמת, זו שאלה מעניינת, שאלת האיכות מול כמות, כלומר האם בכלליות אנחנו רוצים יותר כמות של תפקידים מאשר תפקידים איכותיים, שזה לאו דווקא אמור לבוא על חשבון אחד על השני, אבל זה יכול, בכל מקרה. ובזה צריך לזכור שכזה, כן, אנחנו זוכרים את החנות מעבר לפינה, כי זה באמת קלאסיקה. כלומר, אנחנו לא, ואנחנו לא מדברים בסרט הזה על No Time for Comedy, או Come Live With Me, או Hollywood Hobbies, שהם גם סרטים וגם יש בהם תפקידים מנשים, אבל לך תדע איזה מהם, כי הם לא שרדו את מבחן הזמן כל כך. אבל אני מסכים איתך שהדיון בסופו של דבר באיזשהו מקום סביב תפקידים של נשים הוא דיון שלדעתי באיזשהו מקום אי אפשר אף פעם לצדוק בו.
לא, כן, אבל זה מעבר לעובדה שזה, אתה יודע, תפקידים לנשים, ואני חושב ש... אתה יודע, זה לא רוצה להגיד, הסרטים פעם היו כתובים טוב יותר, כי בבירור זה בולשיט, ואתה יודע, מה ששורד, אנחנו רואים את מה ששרד, כאילו, את מה שמגיע לערוצי קריטריון, וכן, אנחנו לא רואים את כל הזבל והבי והסי מוביז והדי מוביז שזה. אבל כן יש תחושה של, זה סרטים שמכירים בזה שנשים הולכות לקולנוע, וצריך לתת להן, כאילו, כי שפר אונד הקורנר נראה שנעשה מחשבה של כזה, אתה יודע, כזה, היי, ג'ימי סטוורט הזה, אתה יודע, הוא נורא גבוה ונאה, ויש לו כזה אישיות מאוד נחמדה. בוא נפתח את זה בשביל הקהל, אתה יודע, גם בשביל הקהל הגברי, וגם בשביל הקהל הנשי. זה סרטים שהכירו בזה שבני, אתה יודע, נערים, גברים, בני 15 עד 30, זה לא הקהל היחיד, כאילו, שצריך ליצור בשבילו.
כן, זה היה סרט לפני שפיצחנו את השיטה. כאילו לא, זה קצת כאילו, אנחנו מדברים באמת על תקופה שבה הפילוח לז'אנרים ותת ג'אנרים וקהלים ותת קהלים היה קצת פחות מסיבי כזה. ובכלליות חוויית בתי הקולנוע הייתה מאוד שונה ממה ש... כאילו לא הייתי שם, אבל מה שאני מבין, כאילו בתי הקולנוע הקרינו במהלך היום כמעט בלי הפסקה, אתה יכולת להיכנס באמצע, לצאת באמצע, היו סרטים קצרים בין הסרטים הגדולים. הכל, השיטה הייתה מאוד מאוד שונה. אז זה גם עשה זה אפשר לך לעשות תוצרים מאוד שונים. כלומר, זה גם, אם אנחנו שוכלים לך ללכת מאוד רחוק מנושא השיחה המקורי שלנו, אבל מה שלא יהיה. כלומר, זה גם...
ל-500 מיילים ועוד 500 מיילים.
זה כמו שאנחנו רואים עכשיו את התוצרים של דיסני פלוס, אוקיי? שמה מאפשר את זה בכלל? הכל זה רימייק, הכל זה סרטי המשך, והכל אפילו לא הולך לקולנוע. זה סוג תוצרים שאנחנו רואים שמאפשר את השיטה. השיטה היא עכשיו סטרימינג. אז הם רוצים אנשים שיבואו לסטרימינג שלהם, כי מזה הם רוצים לעשות את הכסף. והם לא רוצים דווקא להשקיע בזה, הם רוצים שזה יהיה שם קליט, שיגרום לך להירשם לערוץ ולא לשכוח לבטל אותו אחרי חודשיים. זה כאילו המאסטר פלן, זה השיטת הפצה של הדברים האלה, ולכן סוג התכנים האלה נוצר ככה במחשבה הזאת. אז אני מסכים איתך ש... הסרטים האלה נעשו באמת מחשבה יותר רצינית באיזשהו מקום. יש תחושה שמישהו שחשב עליהם ישב עליהם יותר איך לעשות אותם, איך לעבוד עליהם, וחוץ ממבחן הזמן וכל זה, אבל זה באמת כי אז זאת הייתה השיטה. ובימינו, למרות שלכאורה מעט מאוד השתנה, ואתה עדיין הולך לבית קולנוע ומקרינים, זה כל כך הרבה השתנה באיך שאנחנו עושים וחושבים ומדברים על סרטים. כלומר, באיזשהו מקום, אתה דיברת על אותה של קלרה אישה חזקה, ואני מסכים איתך, אבל באיזשהו מקום, ואני אחזור אז למשהו שהתחלתי להגיד ולא הציימתי, הרעיון שעומד בימינו הוא ש... אוקיי, יש לנו תפקידים של נשים שהן אחראיות וחזקות בחיים שלהם, והן יודעות לנהל אותם בשלל סרטי דרמה וקומדיה אחרים, אבל עד שהיא לא מרביצה לנבל בסרט בכיכובה, זה לא עובר את הסף של אישה חזקה כדמות TM. ולכן אני מרגיש מדי פעם שהמרוץ אחר סרטים פמיניסטיים הוא מרוץ שתמיד מישהו יהיה מוכזב ממנו. כלומר, אתה יודע, ואנחנו שוב מתרחקים מאוד, היה את וונדר וומן, נגיד, שלכאורה אפשר להגיד עליו שהוא חגיגה פמיניסטית, אבל אז באו כל אנשים אמרו, אבל למה היא לבושה ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? כאילו, פמיניזם כרעיון ודימוי של בני אדם כרעיון, זה מושג כל כך רחב שקשה לעשות אותו בעצם נכון בסרט אחד.
למזלם של כולם, יש פה שני גברים שידברו עליו עכשיו, יסבירו את זה.
כן, whatever, הייתי
שמח. אני התחלתי את זה, זה אשמתי, כאילו. אבל עוד פעם, כשאני זה מסוג הדברים של כשאני אומר דמות חזקה, באמת, כן, אני מתכוון, אתה יודע, חזקה במובן של דמות שכתובה היטב עם אישיות מובחנת, כאילו, שקיימת, עוד פעם, כמו שהעולם של הסרט קיים מעבר לגבולות של התסריט, כאילו הוא התקיים לפני והוא ימשיך אחרי, ככה כשקלרה נכנס לחנות, היא לא סתם כזה, אתה יודע, היא נוצרה בשביל להיכנס לחנות, אתה מרגיש שיש סיבות לקיום שלה מעבר למה שאנחנו רואים על המסך בכל רגע נתון.
לא, לא, שוב, אני ממש מסכים מהבחינה שלך, זה לא, אני לא בא להוריד, אני פשוט אומר, הפתרון בסופו של הדבר, כאילו, כי קצת התלוננת באיזשהו מקום, עשית איזושהי השוואה בין היום והעבר, ובסופו של דבר, מה שאני חושב שהוא הפתרון הוא פשוט באמת עוד. כלומר, אני לא יודע אם הדמויות בימינו של נשים דווקא כתובות הכי טוב, נקרא לזה ככה, או אם נהיות יותר ספציפיים, איך שאני הייתי רוצה, אתה יודע, whatever, גם אם לא שאני אינה מהם, שהבת שהיא תנה מהם, whatever, אבל מה שיפה באמת בימינו זה שמעבר זה יש לנו את כל המצבור של העבר, אנחנו עושים כל כך הרבה סרטים שיש לנו באמת את האפשרות שלא צריך לבחור. וזה היה, אנחנו מדברים על פמיניזם, שזה כן נושא מעניין לדבר עליו בהקשר הזה, כי אנחנו גם מדברים כאילו, אתה יודע, על אישה חזקה, אבל כמו שאמרתי, הסרט שם אותה בעמדת נחיתות לחצי שעה האחרונה. וכאילו ג'ימי סטוארט יכול לא להתבריין עליה, אבל כאילו תופס עליה תחת באיזשהו מקום, כי הוא יודע שהם אמורים להיות ביחד, והיא לא יודעת את זה. והסרט שולל ממנה כוח במובן הזה, למרות שאני מסכים איתך, שהיא דמות חזקה, כי יש לה אישיות ומובחנות, והיא לא נותנת, היא בפני עצמה לא נותנת לאנשים לנענע, להזיז אותה מצד לצד, אבל הסרט במכניקה שלו כן קולה אותה במקום שבסופו של דבר מקטין אותה.
שוב, הסצנה האהובה עליי בסרט, זה באמת הסצנה שבה היא מוכרת את התיבה המטופשת ההיא.
כן, כן.
שזה רגע שאתה יודע, היה יכול להיכנס בנוחות לגלנקרי, גלן רוז, רק בלי הקללות. כן. של כזה, ככה מוכרים, כאילו.
כן, או ABC. אין לי שום
צריך כדי למכור.
ABC, always be closing.
Always be cloyingly playing that stupid tune. אז יש לנו עוד משהו להגיד או שנעבור למשחק המסיין?
אז אתה, זאת אומרת שלא ראית סיפור פילדלפיה, אז אתה לא יכול לדבר עליו באמת.
אני יכול להגיד שרוקי מנצח?
אז אני כן רוצה, רגע, ואני מצטער שזה לא יהיה שיתוף פעולה, אבל אני כן רוצה לזרוק שתי מילים מהסרטים האלה. כי זה מעניין לראות את התפקיד באיזשהו מקום הרומנטי של ג'ימי בכל אחד מהם. אז בסיפור פילדלפיה, בגדול הסיפור הוא שקטרין הפבורן מתחתנת, ג'ימי סטוארט הוא שם כעיתונאי שאמור לסקר את החתונה שלה, כי היא היי סוסייטי ליידי, קרי גרנט הוא הבעלה לשעבר, וזה כאילו מעין איזשהו מרובה רומנטי שנוצר שם, שג'ימי סטוארט הוא מעין כזה, אתה יודע, בדקה האחרונה נכנס אליו משום מקום, ומתאהב בה וכו וכו וכו. וזה כאילו התפקיד שלו שם, זה תפקיד מאוד חמוד, שבו בעצם בסוף הוא מפסיד באיזשהו מקום את הנערה, בגלל שהסיום קטרין הפבורן הולכת איתו, כן, יש לו דמות נשית אחרת, אבל כאילו בפרס הגדול, לא זה, אבל הוא לא זוכה. ובסרט אבל האחר, שכאמור אני מאוד אהבתי, אז לכן אני מנצל את הפלטפורמה שלנו להמליץ עליו, Vivacious Lady מ-38, זה מתחיל בכך שהוא מתחתן עם מישהי שעות אחרי שהוא פגש אותה, הוא פרופסור באקדמיה, היא שואוגרל מאיזשהו מועדון, ובעצם כל הסרט זה הניסיון שלו להפגיש אותה עם המשפחה המאוד שמרנית ופוצית שלו. ניסיונות שנכשלים, יש שם הסצנה שאני מאוד אוהב, שג'ינג'ר רוג'רס, כאמור, הבת זוג שלו, באיזשהו מקום עושה פשוט מהלך שיוצא ישר מ-WWF, וכאילו לוקחת מישהי, כאילו יש איזשהו קרב בין שתי נשים, וכאילו נכנס בדיוק האבא של ג'ימי סטוארט, והוא רואה אותה, וזה מאוד כזה, אוי, לא, הוא אמור להציג אותו, להשתול לעתיד, אבל היא בדיוק בקרב עם מישהו, ואז מה שהיא עושה, היא לוקחת אותה, ופשוט כאילו, בדי סלמר, אני לא יודע, פייל דרייבר, אני לא יודע איך קוראים למונח הזה, היא פשוט זורקת אותה לרצפה, וכזה, הולי שיט, זה סנת קרב מאוד יפה. אז ושם הם ממש מאוהבים כל הסרט, וזה ממש חמוד, ואין את כל ה-if-way, will-way, וזה באמת מדבר כאילו על אספקט אחר קצת של הקומדיות רומנטיות, של המפגש של בני זוג עם בני המשפחה, שלא תמיד הולך כמו שצריך, או שכן, אבל זה מראה לך שיש עוד תחומים לקומדיות רומנטיות, זה קצת באיזשהו מקום גרסה מסוימת של Crazy Rich Asians, עשיר בהפתעה, אבל גם לא. וזהו.
כאילו, בעיקר אני מניח כי אף אחד מהם לא אסיאטי.
כן. כן.
אז זה היה... לא חרשום Body Slams ב-Crazy Rich Asians.
למרות ש... כן.
זה היה משפר את הסרט הרבה הרבה, אני חויב לציין. אבל באופן כללי אני מאמין שרוב הסרטים, כאילו, היו משתפרים, היו מוסיפים, אתה יודע, Body Slam, או Pile Driver, או בוסטון קרב, או אייריש וויפלאש, או פאוור באם, או The People's Elbow, או רק Button Remainder, או The Leg Drop, או Doink the Clown, מה שהוא לא היה עושה, או Undertaker Rope Walk. אני כבר מתחיל לשכוח, כי לא ראיתי אבקו די הרבה זמן.
אתה מוזמן להמשיך. זה היה יונתן מנסה להמיץ על עוד סרטים רומנטיים של ג'ימי סטוארט, והפינה מסתיימת בכך שאנחנו מדברים על מהלכי האבקות. אז התחנו בפינה שלנו, שתכלס הפעם היא קצת לא רלוונטית, כי כאילו בחרו בשבילנו מי יהיה ברימייק, ואמרו שזה יהיה טום הנקס, ותודה רבה שהשתתפתם, לכו.
טום הנקס, כאילו טום הנקס הוא לא ג'ימי סטוארט. אני מאוד מחבב את טום הנקס, הוא לא ג'ימי סטוארט.
דיברנו על זה גם הפעם הקודמת, לא?
כן, כן.
לא, הוא לא ג'ימי סטוארט.
לא. עכשיו, אם לעומת זאת קרמית, והיית רוצה לעשות מפץ, כאילו, שאפ אראונד דה קורנר, הייתי בשמחה רואה את זה.
אז תראה, אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על רימייק, השאלה כאן היא, באמת אנחנו עושים רימייק לחנות מעבר לחנות, כולל הקונספט של העלילת הרומנטית היא יותר עלילת בטא מעלילת אלפא, או אם אנחנו בעיקר בעלילת, או הם מתכתבים במכתבים ולא יודעים שזה זה, והם כאילו שונאים, אבל הם בעצם אוהבים. כי זה שני סרטים שונים, בסופו של דבר.
אוקיי, אוקיי, מה שנעשה. תשמע, הסרט עצמו, אני לא חושב שאפשר כל כך לגעת בו כמו במקור. אז אני חושב שנעשה כמו באמת You've Got Mail ונעשה עדכון לימינו, אבל מאחר ואמרנו בימינו, הכל זה פרנצ'ייזים. זה עכשיו סדרת טלוויזיה, וזה ביקום הסינמטי של מארוול. ומר סמית' הוא סוכן שילד שמנהל חליפת הודעות אנונימיות עם סוכנת הידרה, אני מניח?
אני אפילו יודע אם אני בקטע או לא. אני מאוד, אני צריך לראות את צריכים לסיים את זה.
כאילו, אחד ממיליון גיבורי העל של מארוול שמתאהב בנבלית ואף אחד מהם לא יודע את זה. או להפך, או להפך, אתה יודע, בלק ווידו.
אבל עדיין לא אמרת מי בתפקיד, כאילו, שמת את התרחיש, אוקיי.
לא, כן, זה צריך להיות מישהו שהוא כבר ביקום הזה, כאילו, כי עכשיו הכל זה ספינופים.
אה, הבנתי.
לדמויות שקיימות, כאילו.
הבנתי. תראה, אם אנחנו באמת בזה, אז כאילו, אז את הדמות של ג'ימי סטוארט, אם אנחנו כאילו ברעות חולות וטרנדים, אז תגלם אותו פעם מישהי. אז אפשר את קובי סמולדרס, שאני חושב ש...
היקום הזה לא נותן לה הרבה מה לעשות,
הוא לא ראיתי Agents of Shield, היא הופיעה שם כמה פעמים, יכול להיות שזה. אני חושב שזה למרות שזה לא הפרסונה הכללית שלה, כלומר הפרסונה שלה מהאומת שאומר זה יותר כאילו לא יודע אם טומבוי בדיוק, אבל האישה הקשוחה עם התחביבים המפתיעים שזה, אני חושב שהוא יכול לעשות ג'ימי סטוארט, כאילו של מישהי שבסך הכל יש לה לב טוב ורוצה להנהל את השילד שלה טוב, אבל היא מחליפה, יש לה עולם פנימי עשיר שהיא לא מדברת עליו כחלק מהעבודה שלה. אני יכול לראות אותה עושה את זה. אני יכול לראות את קובי סמולדרס כג'ימי סטוארט בשופ אראונד מרוול יוניברס.
אוקיי, מה נתחל על זה? זה סיידיקוול לאנטמן הראשון.
אוקיי.
בתקופה היא שפול רד משתחרר מהכלא וצריך למצוא עבודה לפני שהוא נפח להיות אנטמן.
אוקיי.
Okay. הוא עובד בחנות גלידה והוא מתחיל לנהל יחסים עם מישהי. זה היה מתרחש בחמש דקות האלה של העלילה.
פול רד יותר מדי ציני בשביל זה.
כי פול רד לא מזדקן, עברו רק שש שנים, אתה יודע, הוא עדיין נראה בדיוק אותו דבר.
לא, החלק הזה זה לא מה שמפריע לי. אני לא יכול לראות את...
פול רד יכול להיות ג'ימי סטוארט, אני חושב.
לא.
אספקט מסוים של ג'ימי.
כן, גם כשפול רד חמוד, הוא תמיד כאילו חמוד אבל כזה שובב. וג'ימי סטוארט לא שובב.
ג'ימי סטוארט לא שובב. זה ספר ילדים חדש, כאילו.
אבל לא, אוקיי, אבל יש לנו את העולם הזה, ואז יש לנו את הרימייק לנטפליקס של שופ אראונד הקורנר. יש, זה דבר, אוקיי?
כן.
זה הז'אנר השני של זה.
זה סדרת טלוויזיה, הפעם גם, כן?
נכון, זה גם סדרת טלוויזיה, כן, כן, חד משמעית. אבל אני לא טוב בשחקני נטפליקס. פה אני נתפס...
כאילו כולם שחקני נטפליקס בימינו. מה זה שחקני נטפליקס? כל מי שמשחק מופיע בנטפליקס. הנה, זה ריין ג'ונסון מביים, כי ככה, ודניאל קרייג משחק, והוא מנסה מבטא אמריקאי מצחיק, כי זה מה שדניאל קרייג נורא אוהב.
אתה יודע מה? אמרת דניאל, אם זה סדרה...
רדקליף?
כן.
אוקיי.
אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב, אחד שהארי פוטר נורא והיום, לא אהבתי...
וזה בניגוד לכל הארי פוטרים האחרים, כמובן, שאתה משווה אותם אליהם.
אני משווה, כן, כל הארי פוטרים בראש שלי, אני חושב שאלות שוורצלינג היה יכול את הארי פוטר נהדר. דניאל רדקליף, גם היה לו איזה קומדיה רומנטית שלדעתי לא ראיתי, אבל בכלליות, יש לו, אני קצת מבסס את זה על ההופעה שלו, בסרט מאוד לא קשור לזה, אקדחים על ההדק, אני לא זוכר איך קראו לזה בעברית.
אני אוהב שלתפקיד השחקן הכי גבוה בהוליווד של תקופתו לקחת את דניאל רדקליף, שאני מאמין הגובה שלו הוא כמו הדרדסים, כאילו שלושה תפוחים אחד על השני, משהו כזה.
משהו כזה.
ואני בעצמי לא כזה טיפוס גאון, דניאל רדקליף.
בכל מקרה, הוא קטנצ'יק, אבל יש לו, כאילו גם את המקום שיש לו מאוד מאוד איזשהו כבוד עצמי, והוא לא אוהב שמזלזלים בו, אבל הוא גם בסך הכל בחור נחמד, והוא גם יכול לעשות את החלק הרומנטי, לדעתי לא רע. אני רואה דניאל רדקליף בתפקיד הזה, הוא לא ג'ימי סטוארט אול אראונד, כאילו לא יכול להיות דסטרי רוכב שוב וכאלה, אבל אני חושב שאת התפקיד הזה של אלפרד בחנות, שאני מאוד מאוד יכול לראות אותו מפוטר וכזה מופתע ונפגע, אבל לא מפגין את זה, כי זה הכל מאוד מוזר, אני רואה אותו. אני רואה את דניאל רדקליף עושה את זה. הוא לוחס את זה יותר טוב מיהיו גופה מפליצה, אבל בוא נשמור את זה לזה. אז אם לסדרה אני רוצה את דניאל רדקליף לזה. כן, החלטתי.
זאת תהיה סדרה מעניינת אם האישה צריכה להתלהב בגופה מפליצה. אני חושב שאתה מבקש מהשחקנית הזאת עם מישהי לא תהיה הרבה יותר מדי.
זה נכון. אני באמת מבקש מהאנשים מדי פעם יותר מדי. אוקיי, אז זה היה ג'ימי הרומנטי, הפרק השני שלנו בין 10 פרקים, שמנסים ללכוד את ג'ימי סטוארט ב10 סרטים, סימן שאלה.
וזה אחרי שניסינו ללכוד אותו בכדור פוקימון וזה לא הצליח. ועד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
ואני מבקש בסרטים של ג'ימי סטוארט. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call.